שלום וברכה קהל קדוש, ובכן אנחנו נמשיך היום בלימודינו המרתק והקבוע בספר הקדוש שדר העיקר מת רבינו אור האורות הרב קוק. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ואנחנו, אם אני לא טועה, נמצאים בעמוד למד דלת, נכון? כן, כן. מספר שורות לפני סוף העמוד. איזה יופי שזכינו לכוון. דיבור המתחיל אומנם. מה? עמוד למד ה' כמובן, כן, כן, ודאי. זה היה רק כדי לבדוק אם אתה שם לב. כן, בבקשה.
מה המקום הזה שהרב ייתן כן לשליליות,
לפשקבילים,
למלחמה?
אתה שואל, מה המקום של הרב לשליליות, פשקבילים, מלחמה? לפעמים צריך. אבל השאלה היא, הכל עניין של פרופורציה. אני יכול לך בדיוק איזה פרופורציה, כמה מאמרים ככה, כמה מאמרים ככה. זה לא עובד ככה. במלחמה יש הפתעות. אדם שאומר שהוא יודע מראש כיצד הוא ינהל מלחמה, בטוח יפסיד אותה. כן. מה? לא, מה שהרב כאן רוצה להסביר זה הערך של הדוגמה האישית, החכם. הוא אמר שחכם אחד גדול בתורה וצדיק, זה פועל יותר מכל המאמרים. אז בעצם, מה עושה החכם? הוא דורש דרשות, אבל זה לא העיקר. עצם היותו זה מה שקובע. זה מה שאומר כאן הרב, כן? אמנם, כן, אני קורא 5 שורות מלמטה. אמנם ראויים הם המכשירים להתקבל בתור כלים עוזרים. הכוח הספרותי והשפעת הדרשה. ראויים הם תמיד להיות מתלווים אל השפעת החיים עצמם ולהיות גם כן עולים ומתפתחים באותה המידה הנאותה לשכלל את החיים, להכשיר את הלבבות. כן? הרב ייתן דרשות, ייתן שיעורים, יכתוב מאמרים ויופיע בכלי התקשורת, כן. ליישר את הקמומיות שבהם ולטהר את הדעות, את המידות, לכוון ליבן של ישראל אביהם שבשמיים. אבל, כוח ההכרעה צריך שיהיה תמיד בסגנון החיים עצמם. כלומר, יש הבדל בין מכשיר לבין תוך. נכון או לא? הגיוני, לא? טוב. על כן ידע ישראל מאז, כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמם, בהימצאם, בסכום מרובה, היותר אפשרי באומה. כלומר, עצם זה שיהיו הרבה תלמידי חכמים, כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו. כן, זה מה שהגמרא אומרת, שכמה טיפשים אנשים שקמים לפני ספר תורה ולא לפני תלמיד חכם. שהתלמיד חכם הוא בעצמו ספר תורה. אז אם אתה קם לפני ספר תורה, שזה גביל של בהמה שנשחטה כבר, אז קל וחומר לפני האדם שהוא עצמו ספר תורה. אז אחרי הוא אומר, הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו, מתארים את נפשו, מעוררים את כוחותיו. אני חומה, זו תורה. ושדי כמתגלות, כמגדלות אלו תלמידי חכמים. כלומר, יש תורה ויש תלמידי חכמים. חומה בלי מגדלים זה חומה דלה. חומה שיש לה מגדלים היא חומה חזקה. כן, בוודאי. כלומר, כנראה שמשהו פסק בהקרנתם של תלמידי חכמים, ייתכן גם בגלל גורמים חיצוניים, שינוי תנאי החיים, אבל גם אי ההתאמה של החכמים אל הצרכים של החיים החדשים.
גם לא להשפיע על הסביבה?
כן, זאת אומרת, יש לפעמים חכם שהוא באמת תלמיד חכם גדול, אבל הוא חי בדור אחר לגמרי. לכן הוא לא רלוונטי. כלומר, עודנה מעריכים, כן, כל הכבוד, צדיק וזה, אבל לא רוצים להיות כמוהו. כן, כלומר, החכם הוא גם מודל לחיקוי. אז אם הוא לא מהווה מודל לחיקוי, ויש שהוא מהווה מוצג אנתרופולוגי מכובד, אז הוא יפסיד. כן? מובן? כן, בבקשה. ההקרנה. הקרנה מהיכרות, כן, זה נכון. הממד הסגולי לא הוזכר פה. לא שהוא לא קיים, הוא לא הוזכר.
האדם שלא מודע להימצאותו של הרב באותו מקום יכול להיות מושפע ממנו?
בוודאי. כי הוא יהיה מושפע מההשפעה של הרב. מושפע מהשפעתו. הוא לא מושפע מהרב, אבל הוא יושפע ממה שהושפע. למשל, אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה אפילו לא יודע שיש רב במקום. אבל אתה רואה שאנשים מתנהגים ביושר, לא מדברים לשון הרע, יש להם דביקות באלוהים, לשון הצוערי, מישהו חינך אותם פה. כן? זה משפיע על האדם. כן? כן, או שלישי. לא, החסידים הם מדברים על משהו הרבה יותר פנימי. הם מדברים על עצם נשמתו של הצדיק שפועלת פעולה מיסטית של העלאת הניצוצות. כן? אז ברור שאנשים שמצאים בשכנותו של הרבי, זה כבר עושה להם משהו גם כן. אבל זה משהו אחר לגמרי. פה הרבי מדבר על תלמיד חכם, לא חסידי דווקא, אבל תלמיד חכם אמיתי. כן? אל תשכח שכשהרב כותב כאן, הוא לא מהחסידים, נאמר ככה. הוא שייך לזרם המתנגדי. כל סכסוכי הדעות שבמין האנושי, בכל עם ולשון בפרט, ובישראל בפרטי פרטות, עומדים ביסודם רק על הבסיס המוסרי. אני ואתה לא מסכימים. מה זה לא מסכימים? זה נכון שאפשר היה לפתור את כל הוויכוח בינינו על בסיס מדעי. כן, מדעי, לוגי. הנה, יש לי טיעון כזה, יש לך טיעון אחר. אבל זה אולי אצל אנשים טיפשים, כן? טיפש וחכם, או שני טיפשים, מתווכחים, אז זה ברור שיש אחד שצודק והשני לא. אבל כשמדובר ברמה בסיסית של אנשים חכמים, בכל זאת הם לא מסכימים אחד עם השני, אז הוויכוח הוא לא על לוגיקה. הוויכוח הוא על ערכים. ולפעמים הוויכוח הוא לא על הערכים עצמם, אלא על הפרופורציה בין הערכים. כלומר, היחסים. כמה להשקיע בערך א', כמה להשקיע בערך ב'. יותר מזה, לפעמים מהם הגבולות של ערך מסוים. תן דוגמה פשוטה מאוד. כולם מסכימים שלרצוח זה לא בסדר. נכון? אני חושב שזה פחות או יותר מוסכם בעולם כולו. זה לא בסדר לרצוח. אבל זה לא רצח. בסדר? יגידו, הפלה, פיגוע, המתת חסד, לא, זה לא רצח. זאת אומרת, יש, אבל על עצם הערכים מסכימים. זאת אומרת שרוב הוויכוחים בעולם הם ביסודם ויכוחים מוסריים. בסדר? שמלבישים אחר כך עליהם יסודות שכליים, פילוסופיים. כל סכסוכי הדעות שבמין האנושי, בכל עם ולשון בפרט, ובישראל בפרטי פרטות, עומדים ביסודם רק על הבסיס המוסרי. הכל יודעים. שהחוכמה והכישרון הם מתייחסים אל היכולת לחזק ולהדיר את היכולת השכלי או את היכולת המעשי של האדם. המוסר אמנם עומד הוא לתקן את הרצון האנושי שיחפוץ בטוב. והנה, אם יגדל היכולת האנושי על 1.7, אם רצונו הטוב לא יתפתח על פי הדרכה של המוסר השלם, אז עלו ריבוי הכוחות יועילו רק להוותו. כן? כלומר, העולם המערבי הצליח מבחינה טכנולוגית הרבה יותר ממה שהצליח האדם במשך אלפי שנים. כן. אבל ברגע שעלה המשטר הנאצי, אז הוא השתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לעשות שואה. כלומר, זה שיש פיתוח טכנולוגי, אם הוא לא מלווה בתוספת נשמה מוסרית, העולם בסכנה. היה יהודי אחד שאמר את זה, עוד הרבה לפני השואה, קראו לו הנרי ברגסון, הפילוסוף. הוא אמר שהעולם הרחיב את כליו והוא חסר תוספת נשמה. ואז הוא אמר, הוא הרגיש שיש פה איזושהי סכנה. הוא לא ידע להגדיר אותה. השואה הסבירה מה הייתה הסכנה. אז זה מה שאומר כאן הרב, אם יגדל היכולת האנושי, שימו לב שהמילה יכולת אצלו היא מילה זכר, זכרית, נכון? הוא לא אומר תגדל. אלא יגדל.
מתייחסים
בשין ובסמך. מה זה? מתייחסים. איפה ראית את המילה מתייחסים?
הם מתייחסים אליי. חוכמה
וגישרון
מתייחסים.
רגע, אני לא רואה.
בהתחלה, בשורה
השלישית. כן, כן, מתייחסים, כן. נכון, זה הצורה שבתנך. בתנך זה עם סין. כן, בחזל זה עם סמך. יחס, יוחסין. אל תסתכל בספר עזרא, כתוב, וכל ישראל התייחסו, כתוב שם בסין. גם אישה סוטה, איש איש כי תסטה אשתו, כתוב בסין. נכון? התורה, פרשת סוטה, כן, כתוב בסין. וגם חרס, כחרס הנשבר, נכון? חרס בתנך זה עם סין. אנחנו לא רגילים, אבל הוא צודק הרב קוק, מה אני אעשה? אבל פה המילה יכולת, הוא מסביר אותה כמילת זכר, וזה מה שהיה מקובל בעברית של זמנו. כך שאל תחשבו שהרב לא יודע עברית, הוא פשוט מדבר בעברית אחרת. כן, אז והנה, אם יגדל היכולת האנושי על 1.7, אם רצונו הטוב לא יתפתח, כלומר פי 7. כן? אם רצונו הטוב לא יתפתח, על פי ההדרכה של המוסר השלם, אז הלא ריבוי הכוחות יועילו רק להוותו. האהבה העצמית, אגב, מה זה אהבתו? מה? לא. לא. עכשיו, זה שאתם לא יודעים, בסדר. זה שאתם לא שואלים, בסדר. אבל זה שיש הערה מודפסת למטה, שמסבירה מה זה להוותו, לשברו, לאסונו. בסדר? הווה בתנך זה שבר. אז יועילו רק להוותו, כלומר, לשבור אותו. זה אפילו כתוב כאן, מפס, נכון? אז כבר כל התירוצים נגמרו. טוב, האהבה העצמית, יש פסוק, לו שקול ישקל כעשי והוותי במוזניים, נכון? או עד יעבור, הוות. הוות זה שבר. טוב, האהבה העצמית, כשמתגברת למעלה ממידת היושר, למשל, דוגמה של בעיה מוסרית שיכולה להתלוות להתפתחות הטכנולוגית. יש... האם האדם צריך לאהוב את עצמו? כן. אבל הוא יכול להגזים. לאהוב את עצמו יותר. נכון? אז הוא הופך להיות שונא האחרים. אז אם האדם יש לו אהבה עצמית מופרזת, הוא ישתמש בכישרון הטכנולוגי כדי להרוס את האחרים. להילחם באחרים, נכון? אהבה עצמית, כשמתגברת למעלה ממידת היושר, באובנה למוסר ואותה האהבה בעצמה, מעין לה מעמד הגון בחיים הרוחניים והנצחיים, היא משתפלת והולכת לחפצים גסים וכיעורים. היא מוכרחת להכביד את חיי האדם בכללו, באותה מידה שיכולתו יגדל, ולהפך עם המוסר הטוב, יגדל, ולהפך, עם המוסר הטוב המביא צילות הנפש, רוממות קדושה ואהבת הבריאות, יכול הוא אדם לסדר גם את אותם הכוחות המועטים הנמצאים ביכולתו הדל, באופן המביא טובה וברכה, רבה לו ולעולם. משל למה הדבר דומה? למנוע שיש בו דלק. עכשיו, דלק תמיד הוא בכמות מוגבלת. אין לי מחלה דלק אינסופי. אז כל אחד מאיתנו יש לו אנרגיות, אפשר לומר, הדלק שלו. השאלה, לאן הוא מפנה את זה? אם הוא יפנה את האנרגיות הפנימיות שלו לכיוון אחד, אין לו כוח לאנרגיות האחרות. אם הוא רוצה לשחרר את עצמו מהשקעה אנרגטית שלילית, פשוט ייקח את אותן הכוחות, יפנה אותם לכוחות חיוביים. אמת הדבר, שהטובה הכוללת, אגב, הדברים האלה, אני חושב שהם על רקע, אני לא יודע אם זה, אם הרב מודע או לא מודע לזה, על רקע המחלוקת של פיכטה עם הנצרות. נכון? איך שפיכטה הבין את ההשלכות של הסובייקטיביות, הסובייקטיביזם, יותר נכון, של קאנט. וזה מסביר את מה שהוא אומר כאן. אמת הדבר, חשבתי שאתם יודעים, היה גוי אחד בשם אמנואל קאנט, בסוף המאה ה-18, הגיע למסקנה שכל ההכרות של האדם הן סובייקטיביות. בסדר? עכשיו, זה אומר שבעצם כל דבר שאני מכיר, אני מכיר אותו דרך האני שלי. אז היה תלמיד שלו, לא תלמיד ישיר, אבל שהושפע ממנו, בשם יוהאן פיכטה. הוא אבי הלאומנות הגרמנית החדשה. הוא אמר, אם זה ככה, האני הוא הדבר היחיד שקיים בעולם. והאני האמיתי זה האני הקולקטיבי, הלאומי, במקרה הספציפי שלו, הגרמני. ולכן צריך להאדיר את גרמניה. זה המסקנה שהוא הסיק מדברי קאנט. כאן כבר היה זקן כשהוא אמר את הדברים האלה, הוא אמר, פיכטה משוגע. אבל זה לא עזר. כלומר, פיכטה המשוגע, הוא בעצם יסד את גרמניה המודרנית. אז לכן שזה הכוונה לזה, האהבה העצמית המופרזה.
גרמניה המודרנית או גרמניה הנאצית?
המודרנית שהפכה בסוף להיות גרמניה הנאצית. ובכל זאת יש הפרש של 150 שנה. כן? אבל תוך 150 שנה זה קרה. כן. מה? כי האני שלי הוא חלש. אני צריך את האני של כולם ביחד. כן. אבל סופו של דבר, האני הקולקטיבי, שהוא האני היותר חזק, הוא בעצם היחיד שקיים בעולם, כל השאר מתבטל לעומתו. זה בדיוק ההפך מהנצרות. כן? הנצרות אומרת, בין האני שלי לאני שלך, אני צריך לבחור בשלך ולא בשלי. כן? כלומר, הנצרות אומרת שאדם צריך להקריב את עצמו למען האחר. כן? מה היהדות אגב אומרת? אני צריך להקריב את עצמי או להקריב את השני? לא זה ולא זה. מה שצריך לעשות זה לחזק את החיים. לחזק את החיים. ולכן, אם יש מצב ששני אנשים הולכים במדבר ויש מים רק לאחד, אחד ישתה, ולא שניהם ישתו. למה? כי אם שניהם ישתו, מה יקרה? שניהם ימותו.
מי שתבעל המים?
ודאי שבעל המים, אבל. כי חייך קודמים חיי חברך, אבל אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. אם שניים ישתו, זה רומנטי. כן? איך אמר בן פרטה? ישתו שניהם, ואל יראה אחד במות חברו. דמעות ממש. כן? אלא מה? בעצם התוצאה של ההלכה כזאת, אם ככה היינו פוסקים להלכה, זה בעצם אומר המעטת כוח החיים. רבי עקיבא, שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא אומר, צריך להציל אחד ושהשני ימות. כי מה חשוב לרבי עקיבא? החיים. עכשיו, איך אני יודע איזה חיים? שלי או של חברי? חייך קודמים. למה חיי קודמים? כי יש לך אחריות ישירה עליהם. לא בגלל אהבת עצמי, אלא דווקא בגלל אהבת החיים בכלל. מובן. טוב. כן. כי אין אני קולקטיב של האנושות. לא קיים מסו. זה לפירת. טוב.
אם
החבר
שלי הוא יותר מועיל לעולם.
אז זה כבר עניין של שיקול דעת. יכול להיות שכן. לא, יכול להיות שאני יכול לחשוב ככה. למשל, הוא יודע להפעיל את הנשק, הוא יכול לנצח בקרב, אני לא. למשל, יכול להיות. אדם יקריב את עצמו למען אחרים. כן, מה אתה אומר? יש הלכות התאבדות. מתי מותר, מתי אסור. זה לא... לא נולדנו אתמול. הרי כל שאלה הלכתית, אתה יכול להגיד, האם מותר כך וכך? תשובה, לפעמים מותר, לפעמים אסור, לפעמים חייבים. כן, מה אתה אומר? לא. אם יש אהבה עצמית, ההתפתחות הטכנולוגית תשמש לאהבה העצמית. הוא לא אמר שהטכנולוגיה מגדילה את האהבה העצמית. אם אני לא תיקנתי את זה, אני אשתמש בטכנולוגיה לרעה. ברור. יש לך עכשיו פצצת אטום, מה אתה עושה עם זה? השאלה הייתי מי אתה אוהב. איפה היינו? מעין, לפעמים, ולהפך, עם המוסר הטוב, המביא אצילות נפש, אצילות הנפש, רוממות קדושה ואהבת הבריות, יכול הוא אדם לסדר גם את אותם הכוחות המועטים הנמצאים ביכולתו הדל, באופן המביא טובה וברכה רבה לו ולעולם. אמת הדבר, שהטובה הכוללת והשלמה ודאי תבוא דווקא מהתחברות השלמה של מילוי שני הכוחות, היכולת והרצון בתכלית טובם. ובהתחברם יחד, והיו לאחדים, ככל הכוחות המתגלים אלינו במרחב הבריאה, שהם מתאחדים במקורם. וכל אשר יוסיף האדם דעת, כן יכיר ביותר אחדותם של הכוחות המתגלים בסגנונים שונים. אי באו צדיקי ברו עלמא. זאת אומרת שהיכולת והרצון, כשהם מאוחדים, משמשים לטובה מקסימלית. זאת היא השקפה יותר אדירה לאחדות השלמה, לאחדות השלמת היכולת והרצון בתכלית הגודל בשכלול האדם. אבל הכוח הגובר בכל הדרך המתמדת של התפתחות ועליית האדם מדרגה למדרגה, מדור לדור ומתקופה לתקופה עד סוף כל הדורות, למרות הנסיגות הנמצאות בינתיים, הוא כוח המוסר והצדק. הרצון שהוא יקיים ויפתח גם את החוכמה וכישרון היכולת על עמוד אחד עולם עולם, העולם עומד וצדיק שמו. לכן אומר הרב, בסופו של דבר, הכוח העיקרי שפועל במציאות זה הכוח המוסרי הטוב, והוא צועד יחד עם היכולת, וזה נכון שיש נסיגות, כך שהעלייה של העולם איננה עלייה לינארית בקו אחד רציף, אלא יש עליות וירידות, סינוס, נכון? אבל למרות שבסינוס לפעמים הירידה היא עמוקה מאוד, הכיוון הכללי של הקו הוא כלפי מעלה. על כן, התקוממות הכפירה, כשקמה בעולם בכללו ונשתרבבה אחר כך בתור מחלה בלתי טבעית בישראל, לא הייתה יכולה למצוא מעמד אם לא על ידי החסות של איזה זכויות מוסריות שאין להם מקום כי אם על ידי מגרעות ורישיונות מקריות שבנושאי הדעות החיוביות. כלומר, כיוון שההכרה המוסרית היא העיקר, לכן כשהכופרים ניסו את כוחם, הם היו צריכים להיחס בטענות מוסריות. כלומר, גם אדם שיש לו כוונה רעה, הוא צריך כדי לקדם את האג'נדה שלו לבוא באיזושהי טענה מוסרית. נכון, שהיא צריכה להיות בנויה על חסרונות שרואים אצל בעלי הדעות הנכונות. כן? עכשיו, יש רבנים גנבים. אם ככה, הדת זה גניבה. לכן צריך להתנגד לדת, כי מצאנו שכל הרבנים גנבים, ובעצם כולם מושחתים, ולכן הגיע הזמן סוף סוף להיפטר מהדת ונושאיה, וכל האמונות הקשורות לזה. זה מתחיל מאיזושהי נקודה שמצאו איזה חיסרון, ועל פי זה בונים. זה גמרא מפורשת על רבי עקיבא, שאמר... זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר. ברגע שיש לך תלמיד חכם, שכולם רואים את עוצמתו ואת עוצמת התורה והדעות הנכונות שבו, אז כבר אין מקום לכל הטענות המוסריות האלה. חוץ מזה שהרב משתמש בזה כדי לקדם את הרעיונות שלו. כן, מה?
מה שהרב אומר פה זה יכול להיות נכון רק ביחס לאותם חכמים גדולי הדור. מה ההלכה לשאר חמך?
לכן הוא אומר, צריך להרבות את תלמידי חכמים כאלה. זה מה שהוא אומר. טוב, עד כאן להיום. שלום.